בשידור נוסף על הנעשה המתרחש בקנדה, אחותנו, האחות הגדולה יש לומר עם כל מה שקורה שם כרגע, אנחנו האחות הקטנה מסתרכת מאחור, כי יש כנראה עוד הרבה אחים ואחיות לפנינו מאחורי קנדה. הצטרפו לשידור, שתפו את השידור, ואנחנו תכף נארח גם את תום ישראלי שגר בקנדה, תום יעקב, תום ג'ייקוב, שכבר התארח אצלנו וייתן לנו מידע שלא יסולא בפז, אז מוזמנים להצטרף לשידור, כפי שאמרתי, לשתף אותו, בואו נצא לדרך. תום, שלום, בוקר טוב, מה נשמע, איך בקנדה?
טוב, שלום אחי, מה נשמע, מצוין, איך בישראל?
תענוג.
כן, אני
בטוח. האמת שהיום, אתמול הייתה הרבה שמש, והיום חזרו קצת הריסוסים, אז יש לסירוגין שמש, וזהו, ונכנס עכשיו איזה גל קטן של גשם, בסוף השבוע שוב ירד שלג, אבל עזוב, זה עין וכאפס. לעומת המינוס 30 שיש באוטו, עם כל המאות אלפי אנשים שנוערים לשם, והמסעיות, וכל הכבוד, כל הכבוד, כן? למרות שאני יודע שאתה לא נהג מסעית ולא יזמת את זה, כל הכבוד למה שקורה שם, זה באמת תענוג לראות. תכף נדבר גם על, אתה יודע, נדבר על כל מה שקורה, וגם העיניים שלך, והאם זה אמיתי, האם זה מהונדס, כי יש שמועות לכאן ולכאן, וגם הכנו איזה שני סרטונים קצרים ואולי ננתח אותם. אז בוא תספר לנו קצת מהמקום שלך, מה אתה חווה, איך אתה מקבל את כל מה שקורה בשבוע האחרון בקנדה.
טוב, אז בוא נתחיל באמת לעשות איזה ריקאפ קטן על כל מה שקורה כאן. ב-28-29 לינואר התחילה שיירה של נהגי מסעיות לצאת מבריטיש קולומביה, שזה בצד השני של קנדה, אוקיי, על האוקיינוס הפסיפי, האוקיינוס השקט, לצאת לעבר אוטווה. לא כל השיירה יצאה מבריטיש קולומביה, חלק ממנה, זאת אומרת, הם רצו להתחיל מהנקודה הכי קיצונית על המפה, וחלק הצטרפו גם בהמשך, אז היו כאלה שהגיעו לפני, וכל הזמן מתאספים עוד ועוד אנשים, וכל הזמן יוצאים עוד ועוד רכבים. אנחנו רואים שאנשים מפרסמים שעוצרים אותם, שמשטרות עוצרות אותם בדרך, ככה מפריעות להם, שואלות אותם לאן אתם הולכים וזה, אבל בסך הכל נותנים להם ככה לנוע בחופשיות. אני מניח שהם עושים את זה בשביל שלא כולם יגיעו ככה בכזה בוולי אחד, וכזה יפלו על כל אוטורה ויחסמו את הכבישים ויעשו שם פקק בכניסה לאוטורה, אבל נכון לעכשיו אנשים פשוט נוסעים לשם ואין שום בעיות, הם באמת מתאספים שם והכל בסדר.
אתה, אנשים... שאלה, איפה אתה? כן. כמה רחוק אתה מאוטורה?
כמה רחוק? אני חושב שאני... 8 שעות מאוטווה?
נסיעה.
8 שעות נסיעה, כן, כי אני בטורונטו. אני בעיר
של טורונטו. מה הטמפרטורה בטורונטו כרגע?
אני חושב שמינוס 10, אפשר לבדוק את זה, היה
ידע קרה. חמים,
אצלך. חמים.
אצלך זה קיץ בהשוואה ל... כן, אוקיי.
וואו, חביבי, אני סובל פה מהכוח, אבל אחר הזמן אני... אני כל כך מתגעגע לחום של קנדה, של ישראל.
כן.
אבל כן, קפוא פה.
כן, לא, אבל שם זה... קפוא, אבל הלבבות של קנדה, של הקנדים, מחממים את הכל, נראה לי. כן, תמשיך, אני מקשיבים.
כן, אז יש שם הרבה אנשים, זה לא רק נהגי מסעיות. נהגי מסעיות יצאו בתגובה למנדט של הזריקות, שחייבו אותם. פשוט אנשים הצטרפו בדרך, ואנשים מצטרפים לא רק על המנדט של הזריקות, הם מצטרפים גם על כל ה-social distancing וכל סגרים
כל המעשה.
למיניהם ומנדט המסכות, כן, כל הדבר הזה. ואני מאוד שמח וגם מופתע לראות שזה התחיל דווקא בקנדה, כי אני חשבתי שהקנדים, אתה יודע, הם אנשים מאוד צייתניים ומאוד compliant, מה שנקרא, הם פשוט עושים כל מה שאומרים להם, הם רוצים להיות החבר'ה הטובים, כן? אבל זה הגיע לנקודה שפשוט כבר נמאס להם, והם כבר לא יוכלו לשאת את זה יותר. אנחנו רואים שרוב האנשים שמגיעים לשם מגיעים דווקא מהמקומות שבהם הקהילה היא מאוד הומוגנית, כמו אלברטה, כל הפרריז, כל הפרובינציות המרכזיות, איפה שיש קהילה שנמצאת שם כבר הרבה זמן, כן? אבל דווקא במקומות כמו הערים הגדולות, כמו בריטיש קולומביה וטורונטו, לא כל כך יוצאים לכיוון התורה, כי הרבה אנשים פה בעצם הם מהגרים, שהגיעו לכאן בעשר שנים האחרונות, חמש שנים האחרונות, והם לא מרגישים את הצורך, ואולי הם גם לא מרגישים את ההזדהות. אבל זה לא מונע מרבבות רבות של קנדים להגיע לאוטווה ולמחות. אז אני אגיד לך את האמת, כשהם הגיעו לשם, אני חשבתי שהם פשוט יעלו את הבניין באש, אבל... מה, אבל הם לא עשו את זה, ואולי זה טוב, זה גם לא האופי שלהם, להתנהג בצורה הזאת בצורה אלימה, אבל מה שהם כן החליטו לעשות זה להישאר שם, עד שהמנדט הזה ירד לחלוטין. עכשיו, ג'סטין טרודו, שהוא הפריים מיניסטר, שהוא ראש הממשלה הקנדי, הוא באופן מפתיע לחלוטין נדבק בקוביד, והיה צריך להתבודד לחמישה ימים, אז הוא נעלם. כן, אני לא יודע מאיפה האמירות האלה הגיעו, שהוא ברח או שהחביאו אותו, יכול להיות שזה נכון, אבל התגובה הפורמלית הייתה זה שהוא נדבק בקוביד,
נכון,
והוא צריך ללכת לבידוד. אוקיי? אז הוא לא יוצא אל העם. עכשיו, בואו רגע נדבר באמת על אם כל הדבר הזה זה מהונדס, זה גייטקיפינג, או שזה הדבר האמיתי. כן. אם זה הדבר האמיתי, אז אנחנו צריכים להסתכל על הפרסומים של התקשורת ומה בעצם נאמר שם, ולנסות לנתח ולהבין לאן זה הולך. אם זה דבר מהונדס, אנחנו גם צריכים להסתכל על הדיווחים של התקשורת, ולשאול את עצמנו מה הם ניסו להשיג בזה, או מה הם מנסים להשיג בזה. יכול להיות שהם מנסים להשיג בזה איזשהו פיצוץ, ופשוט, אתה יודע, להוביל את כל הסיפור הזה לתימיון. יכול להיות שהם רצו את הפיצוץ הזה, הם רצו את המריבה בין המחוסנים ללא מחוסנים, והם לא ידעו איך להביא את זה. אוקיי? אז הם הנדסו את כל הסיפור הזה בשביל שתהיה להם סיבה פשוט לתפוס אנשים, להכניס אותם למחנות ריכוז, כי המקום האחרון שאתה יכול לדמיין שיהיה בו איזשהו פיצוץ, זה יהיה באמת קנדה. אוקיי, אז הנה, אז אנחנו לא יודעים מה יקרה, ואנחנו מצפים בכיליון עיניים, לראות מה יקרה ולאן זה ילך.
היה לי עוד איזה רעיון, כאילו, בין אם מהונדס, בין אם לא, קודם כל לא נראה לי שזה מהונדס, למרות שאני שומע מאנשים שיש קלף של המשחק אילומינטי, שיש שם את הקונבוי בקנדה וכל זה, אז אני כאילו גם אני אומר וואלה, לא יודע, אבל לא נראה לי שזה מהונדס, ואתה יודע מה, גם אם זה מהונדס, מדובר על כל כך הרבה אנשים שיוצאים מהמקום הטוב הזה שלהם, של הביחד, ולהפסיק את הפשע הנורא הזה, שקוראים לו קוביד, קורונה, שליטה, whatever, ואז אני חושב שיש פה משהו מאוד אותנטי, מאוד genuine, מאוד אמיתי, כן? של האנשים שיוצאים החוצה ואומרים די, ובאמת זה, הנהגי מסעיות שהתחילו את זה, והמון קנדים מחזקים אותם, גם בזה שהם מגיעים, גם בזה שהם עם השלטים בדרך, ועם האוכל בדרך, תקשיב, זה מחמם את הלב, תרתי משמע, כי בכזה קור, אז כל מרק וכל איזה ביס, יכול גם לחמם את הבטן ולחמם את הלב, באמת, זה מדהים, אני אתמול ראיינתי את טוני פנטלרסקו, מקנדה, ואתה יודע, הוא גם, הוא הסכים, הוא אומר, תקשיב, זה מדהים לראות את זה, מדהים לחוות את זה, אני אומר לך, אני גם סיפרתי לו אתמול, אני רואה פה סרטון, שם סרטון, ואני מתמלא דמעות, דמעות של עושר, של אחווה, של אהבה, אתה יודע, זה וואו, זה כאילו ממש חזק. אני חוזר רגע עכשיו למה שהתחלתי ממנו, זה, בוא נגיד את זה לא מונדס, אוקיי? בוא נגיד את זה לא מונדס, וזה אמיתי. יכול להיות שהפושעים, אוקיי? הגלובליסטים, לא יודע, הפושעים נקרא להם, עלולים להשתמש בזה, כ... הגורם למחסור במזון ואספקה שעלול להיווצר בגלל שעכשיו כל המשאיות הן באוטווה. זאת אומרת, יש כמות מאוד גדולה של משאיות, 60 אלף, 70 אלף, לא יודע בדיוק כמה, אבל יש עשרות אלפי משאיות, שבימים כתיקונם היו מובילים סחורות ממקום למקום בקנדה, בין אם זה אוכל ודלק, ואתה יודע, כל דבר, מוצרי צריכה, אבל בעיקר אני מדבר על המזון ואמצעי חימום, אוקיי? ויכול להיות שירכבו על זה בשביל להצדיק, א', את המשבר במזון המודס שהם יוצרים, זה אחד, שתיים, זאת אומרת להגיד, אוקיי, זה המסעיות, הם רואים, יצאו להפגין, הפסיקו לעבוד בגלל שהם לא רוצים זריקות, למרות שהזריקות זה הדבר היחיד שיכול להוציא אותנו מהברוך, נגיד, ותאשימו אותם, לא אותנו, בזה שיש משבר באספקת מזון, זה אחד. שתיים, אולי אז באמת ליצור קרע, או את המלחמת האחים הזאת שאתה דיברת עליה בין מוזרקים ולא מוזרקים, זה יהיה דווקא לא בין מוזרקים ולא מוזרקים, אלא בין מי שתומך במחאת המסעיות, נגיד, כאילו זה מוצג ככה, אבל לבין האחרים שאומרים, אין לנו אוכל בגלל שהם מפגינים באוטווה, ונסו לאוטווה, אין לנו אוכל, אין לנו מים, אין לנו ביגוד, אין לנו דלק, אין לנו אמצעי חימום וכן הלאה. זה מה שעלה לי מבחינת מזון, בטח בתקופה כזאת קרה, אתה יודע, זה חורף וקר, וצריך את האוכל הזה, זה עניין של ימים בין חיים ומוות. מה אתה חושב על זה, על מה שאני אומר? יש בזה היגיון?
אני חושב שזה יכול מאוד להיות. אנחנו גם מסתכלים על הרטוריקה שלהם, ואנחנו רואים שהתקשורת, לפחות התקשורת המיינסטרים פה, כשהיא מסקרת את כל הסיפור הזה, היא מתייחסת לנהגי מסעיות כאל פרינג' מיינוריטי, זאת אומרת מיעוט קיצוני, וגם באופן מאוד מפתיע, היא עושה להם אסוציאציה עם ימין קיצוני, רדיקלי וגזעני. עכשיו, והם איכשהו רומזים לכך שבעצם אלה שארגנו את כל השיירת הזאת, הם אותם נאציסטים לבנים, וזו הרטוריקה, כאילו, זה המילים שהם משתמשים בהם. אם אתה תכף תעלה את הסרטונים, אנחנו נראה שזו הרטוריקה שהם משתמשים בהם. אז יכול להיות מאוד שלשם הם מכוונים. אבל האנשים שנמצאים שם בשטח הם כמובן לא כאלה, הם אנשים טובים, הם אנשים מעולים. הם יודעים שזה לא המצב, אבל מצד שני, כשהעם רעב, וזה יכול להיות שזה יקרה מאוד מאוד מהר, אז העם יתפוצץ. השאלה לאיזה צד הוא יתפוצץ, הוא יתפוצץ לכאן או לכאן? זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות באמת איך זה יתפתח.
יש איזה עדפה לאיזה סרטון להראות קודם, או שפשוט נראה את שניהם אחד אחרי השני, לא משנה...
שניהם אחד אחרי השני ונמתח.
טוב, שנייה. אגב, יצא כתבה, למרבה ההפתעה, יצא כתבה בטלוויזיה בישראל, על השיירה בקנדה, כן? אז צפיתי בה, שלחו לי, ככה אני לא רואה טלוויזיה, אבל צפיתי בה, ואתה יודע, יש שם גם אמת, כמו שהרבה פעמים, ככה הם מציגים את זה, יש אמת בכתבה, אבל יש גם הרבה שקרים, רק בשביל להראות שבאמת זה מיעוט פרינג'י, זה שולי, זה קיצוניים, זה לא צריך לשים לזה לב יותר מדי, וטרודו נדבק בקורונה, ואתה יודע, הכל מכסים את זה יפה, כזה קוטד יפה, איזה שוגר קוטד כזה, שהכל מתנהל כסדרו, לא, הכל בסדר, הכל תחת שליטה, ואני דווקא כן חש מרחוק, אתה יודע, באינטואיציה, בלא יודע מה, שקודם כל טרודו והמפעילים שלו חוששים, אוקיי? זה, שוב, סתם הרגשה שלי, אין פה שום דבר מעומת, ובהינתן זה שזה באמת אותנטי, יש כאן, שוב, תלוי לאן זה הרוח תנשוב, אבל יש כאן game changer, אוקיי? ולא סתם, יש היום התארגנות בעשרות ארצות, לשיירות דומות, כולל בישראל. עכשיו, בישראל סתם אנקדוטה קטנה, בישראל, לפי מה שאני הבנתי, אולי אני טועה, אני מתנצל מראש אם אני טועה, אבל קשה היום לדעת מה נכון שם ברשת, נפתחה קבוצה בפייסבוק של שיירה לישראל, נכון, ארז מוסיף, קראו להם מתנגדי חיסונים בכתבה בישראל, קראו לה...
זו אותה רטוריקה בכל העולם.
בדיוק, בדיוק.
אותה רטוריקה.
אז נפתחה קבוצה בפייסבוק לשיירה ישראל, עם המון נרשמים, אני חושב איזה 20 אלף חברים, ואז סגרו את הקבוצה ופתחו אותה שוב, אבל כנראה עם מנהלי קבוצה אחרים.
עם מדמינים חדשים.
כן, ופתאום יש הנחיות אחרות לשיירה, למשל, אם מגיעים לבניינים ממשלתיים, אסור להיכנס פנימה, וכל מיני דברים כאלה, ואני אומר כאילו, אם יש משהו שהוא בוודאות שלנו, של כולנו, זה בניינים ממשלתיים. כאילו, בוא רגע נזכור את זה, בתי משפט, כנסת, הכל שלנו, הכל של העם, אבל פתאום יצאו הנחיות, שמה זה מוזרות למי שקורא, אבל זה בשביל ללחוץ על הכפתור, של להמשיך להיות שומר חוק והימה, ולא, אם החוק לא מוסרי, אז אתה לא יכול להיות שומר חוק והימה, זה לא, זה נגד המוסר, ואתה פוגע באחרים ככה. בכל אופן, רק רציתי לספר את זה, כי יש באמת המון התארגנויות היום בהרבה ארצות. בוא נראה את הסרטונים של האודיו. אוקיי. נגדיל את זה. Here we go. אתה כשצריך, אם אתה רוצה להגיד משהו, כי הוא לא נתרגם פה, אבל אם אתה רוצה להגיב, כי זה מה שחשוב יותר ככה לקהל הישראלי, תן את הפרשנות שלך, אז תגיד לי, אני אעצור ותגיד, ואז נמשיך, סבבה?
מאחוז.
Protesters continue to rally against public health measures, a huge crowd that is growing by the hour. Ottawa police warning residents to avoid all travel to the downtown core.
זה כמובן מהמיינסטרים מדיה, כן?
כן, כן, הכל מהמיינסטרים מדיה.
Just some scenes there from the nation's capital. The protests began as a means to oppose the vaccine mandate for cross-border truckers, and as you heard, many are celebrating and calling for freedom. Now more people are expected to arrive throughout the day, and some have said they will not leave until their demands are met. Hello everyone, I'm Natasha Fatah. You're watching CBC News Network. Let's go to our nation's capital once again where we'll find CBC's David Cochran who has been tracking the protest rally all day. He's at the Sir John A. Macdonald building opposite of Parliament Hill and that's where he joins us from. So David, give us a sense of what we're seeing so far and what we might expect to see in the coming hours.
Yeah, Natasha, downtown Ottawa is pretty full right now. It is so full in fact that
That's all?
עכשיו בעצם מתחיל ההסבר שלו והפרשנות שלו, ואנחנו ננתח אחרי שהוא יסיים, או לפחות ייתן לו כמה דקות לרוץ. כי זה עוד לא התחיל ממש עד שהוא
ידע. He is warning people not to bring any vehicles into the downtown. There were some concerns about drones and helicopters flying over Parliament Hill that the airspace above the parliamentary precincts have been closed. But the road, I'm just going to show you if JF can move the camera over here. This is why the warning is not to come to the downtown. These trucks have been here overnight. People slept in these trucks. This is Wellington Street, which runs right through the downtown in front of the parliamentary buildings. And it is just full of trucks and thousands of people coming here to protest vaccine mandates for truckers, to protest any kind of health mandate in general, including vaccines, mask policies, and restrictions. This has really morphed from an issue solely about truckers to a broader battle about public health mandates here in Canada. And this has been building, Natasha, throughout the day. Some estimates from police say about 10,000 people might come here. And while there was some concern because of extremist groups being connected with this convoy, some of the personal connections of the organizers involved with this, they did promise a peaceful protest. And to this point, the word has been kept. There have not been any incidents or serious incidents that we know of. That doesn't mean that everything has been perfect. However, while there hasn't been any violent incidents, there has been a total disregard for public health rules here in Ottawa. The Rideau Centre, which is one of the major shopping centres down this way past Parliament Hill, it was forced to close down today because a large volume of people went in and refused to wear masks. You're hearing reports of this in liquor stores and in restaurants throughout the downtown where people are going in not wearing masks in places where masks are required and refusing to just listen to the security who try to enforce it, and the sheer numbers of it essentially make it an impossibility. There's a McDonald's around the corner from where we are right now that is supposed to have no more than 5 or 6 customers in it, according to the sign that is posted on the door. It was blocked earlier today, easily 50 people jammed inside it. So you're having incidents like this. There were vehicles and an RV parked on the cenotaph at the National War Memorial that was asked, had to be cleared out by Ottawa police. And you're seeing incidents like this, a statue of Terry Fox just down the road from me here across from Parliament Hill next to the Prime Minister's office. It was decorated with anti-vaccine protest signs. The mayor of Ottawa, Jim Watson, had to ask city staff to take that away. And it even brought a statement from the Terry Fox Foundation. So you have the clash of the ideas, the opposition to the vaccine mandates, the opposition to masking rules, all playing out here. But in terms of this escalating to a level of physical violence that you know, security officials and police officials were worried about leading up to this, no manifestation of that now as people continue to come into the downtown, Natasha. We'll see how long that lasts. It's cold. It was minus 30 this morning. It's got a wind chill of more than minus 20 right now. And soon the sun is going to go down and take whatever warmth it's delivering with it. We'll see what that does to the numbers here in downtown Ottawa.
Well, okay. Let's talk about the issue around these pandemic.
כן,
טוב, אז אנחנו שמענו את השדרן. אז קודם כל הוא הסביר לצופים מה למעשה קורה שם, יש שם 10,000 איש וכולי, ואז הוא לאט לאט מתחיל לבשל את האייטם, אוקיי? מתחיל לדבר על זה עד כרגע עדיין אין שום אלימות, זאת אומרת, הוא ממש מבשל את האייטם, כן? אבל הוא כן רואה את זה אסקלייטינג, כאילו הוא הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. מה שכן הוא אומר זה שיש total disregard, נו, אז איך אומרים את זה בעברית?
כאילו, התעלמות מהתקנות, או מה, כן.
כן, אז הם נכנסים לתוך החנויות של מקדונלדס, 50 אנשים במכה, למרות שזה רק עד 5 אנשים במכה, והם לא שומרים על social distancing. הוא כן מציין את זה שעד עכשיו לא היה שום אלימות, ושום דבר מהסוג את זה, אבל הוא גם מדגיש את המילים, עד עכשיו לא היה שום דבר. זאת אומרת, יכול להיות שזה משהו שאנחנו נצטרך לצפות לו. אם אתה תמשיך, אז אתה גם תשמע איך הוא מדבר על זה אם אני לא טועה, זה באייטם הזה, שבעצם המארגנים של כל השיירה הזאת, של כל ההפגנה הזאת, זה אנשים שהיה להם טאקלים עם המשטרה.
וואלה, בוא נשמע את זה, זה מעניין לשמוע את זה, רגע.
כן, כן.
Rules and regulations, whether it is the truckers or people who have jumped onto this convoy, the whole issue is we want some of these demands to be met by the federal government. Is there any indication that the federal government is going to concede?
No, there's absolutely none. In fact, the Prime Minister and the senior ministers have made it clear that they are sticking with the vaccine mandate for truckers and they are not moving on off their position that vaccination is the best way out of this and that there needs to be public health restrictions to convince more and more people to get their first, second, and possibly even their third shots. And even if they did capitulate and get rid of the vaccine mandate for truckers, which is ostensibly at the center of this, it wouldn't matter anyway because they couldn't cross the Canada-US border because President Joe Biden and his government has brought in a vaccine mandate for people crossing into the United States. So even if Canada got rid of its mandate, the United States has one in place. So there is still a barrier and an obstacle at the border that these trucks, as big as they are, simply cannot clear. So the politics on this has been pretty clear because in some ways this debate, Natasha, is a continuation of what we saw in the last federal election campaign with vaccine being a big wedge issue, the Liberals firmly behind it, the Conservatives voicing support for vaccination but voicing opposition to vaccine mandates. And some of their members of Parliament have been out supporting people today up on Parliament Hill, meeting people in trucks along the protest routes. And Erin O'Toole, the Conservative leader, met with some members of this convoy in private, trying to show support for their cause, but also distancing themselves from some of the extreme groups that are part of it. Because, Natasha, you got to remember, some of the organizers have this manifesto that they've written that they want to dissolve Parliament while they're here. They want to occupy Ottawa until the Trudeau government is removed and a committee of people organizing this protest, along with the Senate and the Governor General, rule the country for 90 days and undo all of these health mandates, even though most of these are provincially imposed mandates or private sector imposed mandates. So it's kind of a fantastical manifesto with no foundation in Canadian law or ability to do it. And certainly none of it is going to change the mind of the Trudeau government. And, you know, to even point out the Canadian Trucking Alliance, they point out that 85 to 90% of their members are vaccinated. That's in line with where the Canadian population is. Support for vaccination is incredibly high in this country just by the uptake of what we see in public opinion polling. So there is no political pressure on the Trudeau government to move. And certainly, despite the noise and the size and the determination of this crowd, the federal Liberals are not going to drop their plan here.
אתה הבנת מה הוא אומר שם? זה, קודם כל, הוא אומר, הוא מציב את זה כעובדה, הם לא הולכים לסוג מהעמדה שלהם, אוקיי?
הממשלה.
כן, הממשלת טרודו של הליברלים לא הולכים לסגת מהעמדה שלהם, הם עשו את זה מאוד ברור, זאת אומרת, יהיה מנדטים, גם אם הם יורידו את המנדטים לנהגי מסעיות, כמו שהם דורשים, זה עדיין יהיה רחב וכיף, וזה עדיין יישאר במדינה, זה לא יגלוש לאזרחים, אבל מה גם שזאת אומרת, זה בלתי אפשרי מבחינת היחסים שלנו עם ארצות הברית, כי ביידן, נשיא ארצות הברית, אומר שאצלו, בשביל שנהגי מסעיות יוכלו להיכנס, הם חייבים להיות מוזרקים בעצמם. זאת אומרת, הוא בעצם מכין את מה שיכול להיות שאתה אמרת מקודם, הוא מכין את הסנריו הזה, שבעצם אם לא יהיה אוכל ולא תהיה הספקה, זה הכל יהיה באשמת הנהגי המסעיות האלה, שהם גם קשורים באופן כזה או אחר לכל האנשים שתומכים בהם, שהם בעצמם לא מוזרקים והם נגד מנדטים. כן, באייטם השני, אתה תשמע, אני זוכר שזה נאמר שם.
רגע, תכף נשים את זה, אבל יש כאן איזה קטע, כי הוא גם אמר, אני לא יודע כמה זה נכון, אתה יודע, כל המידע שיוצא בשנתיים האחרונות מהמיינסטרים הוא הרבה מוץ, כן? הרבה מערבבים לנו הרבה שיט, אבל הוא אומר ש85-90% מנהגי המסעיות מוזרקים. עכשיו, לא משנה כרגע אם זה זריקה אחת או שתיים או שלוש, אבל האם למיטב ידיעתך זה נכון?
אני משער שכן, כמובן שאי אפשר לדעת, כמובן שכן, כי אם הם לא, אז הם לא היו מחזיקים מעמד עד עכשיו. זאת אומרת, המנדט הזה התחיל כבר ממזמן, אני יודע גם על נהגי מסעיות, שכשכל זה התחיל, הם היו חייבים את זה בשביל להישאר, או אפילו שזה לא יצא מהממשלה שזה חייב להיות, ואפילו שעדיין לא היה את המנדט בארצות הברית, הבעלים של החברות של נהגי המסעיות, כל החברות לוגיסטיקה, היבוא והייצוא, כן דרשו את זה מהעובדים שלהם. זאת אומרת, זה כן היה בתוקף, ולכן אני משער שהם השיגו לפחות זריקה אחת או שתיים. נכון לעכשיו זה עומד על שלוש זריקות, ומחייבים את זה לכולם, והם פשוט מכינים את הקרקע לפיצוץ שיבוא.
טוב, בואו נראה את האייטם השני.
כן.
שנייה. כי זה לא היה שם, אתה כנראה מה שהתכוונת, זה יהיה באייטם הזה, כן?
בואו נראה. שנייה.
Canadians from across the country protesting vaccine mandates, rules, and regulations. Now, to that, we've just heard from the Ottawa police, and they tell us that several criminal investigations are now underway. This is in relation to the desecration of the National War Memorial and the Terry Fox statue. They say they have reports of threatening, illegal, and intimidating behavior to police and city workers and other individuals. They say illegal behavior will not be tolerated and will be fully investigated. They are also asking people in Ottawa who have concerns or can report an incident to do so in person. They say they cannot rely on social media to move forward with any investigation. Well, as we track what is happening in the nation's capital today, we're also now reaching out to Caulfield. He's the Canada Research Chair in Health Law and Policy and Professor with the Faculty of Law and School of Public Health at the University of Alberta. So, Tim, thank you for joining us today. Always good to speak with you.
Thanks for having me on.
Listen, I want to get your take here on what we've witnessed so far. What began as a trucker protest against cross-border vaccine mandates morphing into something much larger. What do you see happening here?
Well, first of all, I think it is a representation of the frustration that we're seeing out there. Look, everyone is frustrated with where we are right now with the pandemic, and obviously that's playing a role. Now, secondly, it really highlights the degree to which this has become about ideology, and sometimes far right ideology. And I think there's a pretty robust body of evidence to support that. The other thing I think we're seeing right now, people exploiting those two elements. So exploiting the frustration that, we all understandably have, and the ideology in order to push particular agendas. And I think some of those agendas, unfortunately, pretty hardcore, pretty extreme. And lastly, if I may, I also think for me, you know, because this is an area that I study, it highlights, unfortunately, the power of misinformation, because so much, you know, what we hear coming from these protesters from, you know, a scientific perspective just isn't true. And that, I find that incredibly frustrating.
Okay, let's break that up. And I'll begin with what you say here, people exploiting the situation. What people are you referring to? In what way are they exploiting this moment?
Well, you're seeing it really kind of across a continuum. You know, you're seeing legitimate members of political parties here in Canada. And I understand that there, you know, is broad, you know, a breadth of perspectives on this from.
אני שנייה עוצר אותו, רק להגיד איזה מילה פה לצופים. בניגוד לאייטם הקודם, האייטם הזה טיפה יותר עמוק, לפחות בזה שהוא מנסה לעשות ניתוח אופי למפגינים. זאת אומרת, מי אלה סוג המפגינים ומאיפה הם באים, מה הרקע להפגנה, אז הם מתארים את זה, אז חשוב לשים לב, ותכף תום גם יגיב על האייטם הזה, חשוב לשים לב שהם מציירים באמת, כמו שתום העיר קודם, מציירים את המפגינים כקבוצה או תתי קבוצות מאוד ספציפיות, שזה הולך די בהלימה עם מה שאמר טרודו, שזה פרינג' מיינוריטי, אוקיי? אבל עכשיו הם מנסים לאפיין את הפרינג' מיינוריטי הזה כבעלי אידיאולוגיה קיצונית ועוד כמה דברים. אז בואו נמשיך לשמוע, רק רציתי שתבינו מה קורה פה באייטם הזה. אני ממשיך.
Our own political leaders, and that's good. We should have open debates about, you know, when we should use mandates and what does the science say about mandates. So you are seeing, you know, certain sectors of our own, you know, political establishment using this moment for as a political opportunity. And I get that. I don't necessarily think it's great, but I understand it. But at the same time, you know, we've heard about pretty extreme elements too at these protests, not just in Ottawa, but across Canada, right? And people using this sort of moment, this moment to put forward their far right ideological perspectives. And I worry that that's going to gain momentum.
Okay. And to that, you know, we have seen swastika, upside down Canadian flags, known white supremacists involved in the organization of what's happening right now. But, you know, there are also, and I would probably argue here that the most people who are here don't identify with those radical elements. They say they're actually just there because they're against mandates and restrictions. Is that a voice being heard right now?
You know, I think that that's a really good point. And that's, of course, one of my concerns is that, you know, the rhetoric emanating from the anti-vax community and from these hardcore elements is having an outsized impact on public discourse. That's one of my great fears, actually. But, you know, we should take a beat here and remember that most Canadians by far support vaccines. Most recent studies have told us that most individuals also support mandates. And there's been some recent research that has shown that even pretty extreme mandates, right? So I think we also need to recognize that. I think I'm a little worried about false balance, you know, giving sort of too much weight to this kind of protest. You know, there's a very interesting study that came out just last week. My colleague Frank Graves, one of the individuals who coordinated this from ECOS Research, found that there is almost a perfect correlation between believing misinformation, sort of embracing misinformation, and being against these public health measures. And I get it. It's a very chaotic information environment out there. But I think that highlights how challenging our communication challenge really is.
Well, let's pick up there because you mentioned the communication challenge. You worry about misinformation. Talk about this protest. Does it signal a glaring problem in how officials have been communicating around this pandemic?
You know, I think it does. You know, I think that there is, again, good news, right, in the fact that, you know, we went from a situation where we had, you know, almost 50% hesitancy in Canada, or a degree of hesitancy, to a situation now where, you know, those who are hardcore deniers are hesitant now are pretty small, depending on what jurisdiction you are in Canada, somewhere around 10 to 15%. So that's a good news story. But, you know, I still think we need to learn from the pandemic how we talked about mandates. You know, were we too dogmatic early days? Did we not do enough to explain the scientific uncertainty and bring Canadians on for that sort of scientific ride, so to speak, and let them know that there is a degree of uncertainty and that our response is always going to be shifting. And that to that was that uncertainty kind of weaponized by the extreme elements that we're seeing in this convoy.
You know, I want to pick up a bit on where you're talking about false equivalencies, because when you look at the number of Canadians fully vaccinated right now, 82.3% ages 5 and up fully vaccinated. And from what we're hearing from truckers, 90% are fully vaccinated right now. So that goes a bit to what you were saying earlier. But, you know, as you look back as what may have been imperfect and how that might be improved on in future, let's talk about the now. What is a responsible path forward at this point? At the very least, this weekend shows there is a sizable minority that are tired and angry about how this country has handled the pandemic. So what needs to be done and by whom to address a path forward?
Yeah, look, I don't think we should let these protests derail a rational discussion about the value of mandates, about other public health measures, you know, as we hopefully segue out of the worst parts of the pandemic. We are going to have these conversations, right? And I do think we need to understand and listen to those who are frustrated and engage them in a meaningful way. But I don't think we should let these extreme elements that are sort of twisting the science and misrepresenting where we are have an outsized role in how Canadians talk about this really challenging topic.
Timothy Caulfield, thank you for this.
Again.
אתה מבין מה הם עושים, זה מדהים, זה ממש מדבר על מה שאני אמרתי מההתחלה, שכל המלחמה הזאת מתנהלת בתודעה. זאת אומרת, היא פשוט מתנהלת בתודעה של האזרחים, והמדיה היא משחקת פה תפקיד מאוד גדול, כי היא פשוט מציירת את האנשים האלה שמתנגדים לכל המנדטים, שאני מתערב איתך שזה הרוב. מתערב איתך שזה הרוב המוחלט בקנדה, לא רוצים את המנדטים האלה. זה שלא כולם נמצאים שם באוטווה, לא אומר שזה לא רוב האנשים, והיא מציירת אותם כמיעוט, כדי שאנשים ירגישו בתוך עצמם. שאנשים ירגישו שהם מיעוט קיצוני, ושהם צריכים להתבייש בדעות שלהם. לי זה אומר שהם לא מתכוונים למוש מהעמדה שלהם. הם רוצים את החיסונים האלה, והם רוצים את הדרכוני חיסונים האלה, והם רוצים שהם ימשיכו בלי סוף. הם פשוט רוצים שאנשים יזריקו בלי סוף, כל שני וחמישי.
גם כאילו הניתוח במרכאות פסיכולוגית, כי זה לא היה באמת איזה ניתוח עומק, זה היה מאוד מוטה, מאוד חד צדדי, אבל למרות שהמראיין, כאילו מייצג גם את העמדה האובייקטיבית השפויה, והמרואיין, אז הוא אומר כאילו דעתו המקצועית, כי הוא הוא המפרשן המקצועי.
כן, הם מנסים לעשות את זה כאילו זה... הם מנסים לעשות את זה כאילו זה בלנסט ומאוזן.
בדיוק.
כאשר המראיין הוא בעצם הקול השפוי ששואל אותו, זאת אומרת, האם יש להם סיבה? בכל זאת, אנחנו היינו קצת דוגמטיים עם כל ההנחיות שלנו, אנחנו לא דיברנו כמו שצריך, אולי אנחנו היינו המקול הבא, אולי בגללנו יוצא כל המיסאינפורמיישן, שהם אומרים על המדע, יש ביניהם כאלה קיצוניים שאומרים שהם COVID deniers, שCOVID בכלל לא קיים, שהוא רק פיקציה, והמרואיין כמובן עושה את החלק שלו לממש את כל הדברים האלה.
מישהו מוריד אצלך קיר?
כן, הכלב שלי. אתה רוצה לראות מה הוא עושה?
הבנתי.
הוא פשוט כן, הוא...
תן לו משהו מספוג, בלי רעש, תן לו משהו מבעד או ספוג.
זה עושה אותו מרעש טוב, אז
בואו
אפשר לתת לו, זה כן.
אתה יודע, אבל אני צופה בזה, אני אגיד לך משהו שעלה לי, זה סוג של בדיחות שואה כאלה, אבל משהו שעלה לי, אני צופה, ואז אני אומר, בונה, הוא נראה כמו הטילה שומלפאבי הזה, הכתב הישראלי, אבל הרבה יותר מנומס, ואז אמרתי לו, מה פתאום? תראה איך הדיון בטלוויזיה הקנדית במקרה הזה, איך הוא נעשה בצורה יחסית מנומסת. זאת אומרת, אתם מדברים על נרמול של שואה, אבל כן. בצורה מנומסת. בישראל זה, אתה יודע, לכלוא את המתנגדים, כן. לצרחות וכללות של משולחות רסן, של אנשים מתלהמים באולפנים, והם כאילו השדרנים, הם כאילו האנשים ה... שמביאים את המידע האובייקטיבי בטלוויזיה, וזה פשוט מגעיל לצפות. באלה עוד לפחות אפשר לצפות, אתה יודע. ופשוט
הם כולם באותו קו, כולם באותה עמדה, יש פה מבצע לוקסטפ, שבו כל המדינות וכל המוסדות התקשורתיים בכל מדינה, עובדים לפי נרטיב, עובדים לפי רטוריקה. הם כן עושים ניתוח תרבותי לכל מדינה ומדינה. אז בישראל הם מדברים בצורה כזאת שהיא כנראה יותר מתאימה לתרבות הישראלית, כן, לצערי, כן. שהיא קצת יותר in your face.
כן, כן.
קצת קצת זה, אבל בקנדה הם חייבים להיות פרופר, והם חייבים להיות מנומוסים, בשביל לזכות בליבם של אלו שצופים ומאזינים להם. אני כן רוצה שנדבר על איך, וכאילו, שנעבור הלאה ושנדבר על מה זה עושה בעולם, ומה זה עושה באופן ספציפית בישראל, ואיך זה יכול להיראות בישראל, ואיך זה יכול להשפיע על ישראל.
אז רגע, לפני זה אני רוצה להראות איזה תמונה, אני לא יודע אם אתה מכיר, אתה מכיר את ג'ון רפפורט? אני לא יודע אם הוא קנדי, יכול להיות שהוא קנדי או צפון אמריקה, אני לא זוכר בדיוק מאיפה הוא, בסדר?
שם מוכר?
כן, הוא הרבה שנים כותב, הוא קצת ידוע גם כאנטישמי וזה, אבל זה כבר לא כל כך משנה היום עם כל מה שקורה. אני רוצה רגע להראות את זה. אוקיי? אוקיי, The Matrix Revealed, Volume 1, John Rappaport, Interviews, Alice Medavoy, Part 3 of 3, Copyright, ta-ta-ta, John Rappaport. Question, but they'll try again. Sure, this is a step operation. Explain that. אוקיי, מי שעונה פה בעצם זה אליס מדבוי, אוקיי?
אוקיי.
A step operation is one in which the bad guys keep going, one intrusion after another. It isn't just West Nile, it's West Nile, then SARS, then bird flu, then swine flu. It's all one package, with the idea in this case that they'll slowly wear down the resistance and people will buy in, will buy the story, the lie. They want people to obey. That's the whole essence of this operation. Obey. It isn't only about fake epidemics and getting vaccines. It's about operant training in obeying. Get it? In general, obey us. We command, you go along. אז אני מראה את זה כדי להזכיר, כי באמת הקורונה, העניין שלה זה שליטה. זה לא החיסון פה, ה-5G פה, הכל פה. אבל העניין זה להטיש את רוח האדם, שהוא כבר יגיד, טוב, לא משנה מה, אני רק צריך לעבוד ולאכול ולהיות עם הילדים, ולעשות את הדיילי אקטיביטיז, אני חייב שפיות, אני חייב לחיות, אז בסדר, אני אסכים לזה, אבל תעזבו אותי לפחות פה, בדלת עמותיי, אוקיי? כל עוד הבן אדם יסכים, וזה לשבור את הרוח של האדם, והנאצים עשו את זה, התנסו בזה, גרמו לכל כך הרבה סבל בתהליך הזה בשביל להבין איך לשבור את רוח האדם בכל מיני אמצעים, כדי להביא אותו לקניעה, לאפיסת כוחות וקניעה טוטלית. זהו, אז רציתי רק שנזכיר לעצמנו את זה דרך התמונה או כמה משפטים האלה, על מה מדובר פה. עכשיו,
תיתן לי גם להגיב ברשותך על מה שאמרת. מה שאמרת זה זה common standard operating procedure של הנאצים, וזה לגמרי מדבר להתנהגות שלהם ולמה שהם עושים. אבל אתה יודע, זה גם מתקשר לתמונה יותר גדולה של קולקטיביזם, שזה בעצם האידיאולוגיה שמאגדת בתוכה גם את הנאציזם, גם את הפשיזם, גם את הקומוניזם. ובוא אני אתן לך פה משהו שכתב תיאודור דל רימפל. אוקיי, וזה הוא כתב על קומוניזם, כי אתה הזכרת את הנאצים, אבל תיתן להגיד לך, אתה בוודאי יודע שגם הקומוניסטים הסינים וגם הקומוניסטים הסובייטים, אוקיי, גם הם הגיעו לדברים האלה והם ידעו מה הם עושים והם עשו את זה ככה.
זה היה עוד לפני, זה היה עוד לפני הנאציזם, זאת אומרת.
בוודאי.
כן.
כן, כן. אז בוא נקרא לך פה מה הוא כתב. Political correctness is a communist propaganda, writ small. In my study of communist societies, I came to the conclusion that the purpose of communist propaganda was not to persuade or convince, not to inform, but to humiliate. And therefore, the less it corresponded to reality, the better.
when people are forced to remain silent, when they are being told the most obvious lies, or even worse, when they are forced to repeat the lies themselves, they lose once and for all their sense of probity. Shezeh yosher v'tzedek. To assent to obvious lies is in some small way to become evil oneself. One standing to resist anything is thus eroded and even destroyed. A society of emasculated liars is easy to control.
אני רוצה להגיד רק עוד משפט על זה, תיתן לי רק להטיס מכאן את הכלב שהורס לי פה את כל החדר. בוא ידידי, בוא.
איך קוראים לו?
או, קוראים לו יוקי.
יוקי. יוקי, בוא יוקי, בוא, מי זה? מי זה יוקי? אה, הוא לא שומע אותי, אתה עם אוזניות.
כן. אה, הוא לא, הוא כלב. קדימה, אדוני, תצא מפה. רק שנייה. טוב, אני, רגע, שנייה אחת, אני כבר חוזר.
אין בעיה, אין בעיה.
כן, אני מתנצל על זה.
כל טוב, כל טוב.
אני רק רוצה לדבר על מה שהוא כתב פה, כי זה סופר חשוב. תיתן לתת לך פה תרגום זריז. כלב הזה. בעברית,
אתה יכול להראות את זה על המסך?
יש דרך לסובב את המצלמה? או שלא.
אתה קורא ממחשב, כן, ככה רואים, אבל לא רואים טוב, אז עזוב, בסדר, עזוב. לא, לא יראו טוב, אתה לא תהיה יציב, לא משנה, תרגם סימולטנית ככה, כאהבת נפשך, הכל טוב.
Political correctness is a communist propaganda writ small. תקינות פוליטית זה בסך הכל תעמולה קומוניסטית שכתובה בקטן. In my study of communist societies, I came to the conclusion that the purpose of communist propaganda was not to persuade or convince, not to inform, but to humiliate. זאת אומרת, המטרה של הטקטיקה הזאת זה לא לידע אנשים, לשכנע אותם, לשכנע אותם שהמנדטים טובים, לשכנע אותם שהווירוס נכון, לשכנע אותם שכל הזריקות האלה זה בסדר, אלא להשפיל אותם. לא לשכנע אותם שהמסכות האלה טובות להם, אלא להשפיל אותם, לעשות להם gaslighting, okay? And therefore, the less it corresponded to reality, the better. ולכן, כמה שזה מתקשר למציאות, יותר טוב. למה אנחנו רואים בתקשורת...
כמה שפחות זה מתקשר למציאות.
כן, כמה שזה פחות מתקשר למציאות, יותר טוב. למה אנחנו רואים את כל התמונות האלה שבנט נכנס לתוך בית חולים, ועל המיטה שוכבת בובה שמחוברת למכונת הנשמה? ועוד כל מיני דברים שסותרים שפשוט לא נראים הגיוניים. זה הכל בכדי לבלבל, אוקיי? זה הכל בכדי שזה לא יהיה מקושר למציאות. כי ככה, כי אם דברים היו מקושרים למציאות, אנשים היו יכולים להבין ולתת שיפוט דעת, ולתת שיקול דעת טוב, ולתת שפיטה טובה של המצב. אבל בגלל ששום דבר לא הגיוני, זה מבלבל אותם, וזה המטרה של הטקטיקה הזאת, פשוט לשגע את האויב. When people are forced to remain silent when they are being told the most obvious lies, or even worse, when they are forced to repeat the lies themselves, they lose once and for all their sense of probity. שאנשים, שגורמים לאנשים, להישאר בשקט כאשר משקרים להם, או אפילו יותר גרוע מזה, לשקר בעצמם, הם מאבדים אחת ולתמיד את חוש היושר והצדק שלהם. הסיבה שאנחנו רואים אלימות מצד אלה שהם compliant ושהם זורמים עם כל המנדטים, אלה ששמים מסכות, אלה שעושים זריקות, הסיבה שאנחנו רואים אלימות ואגרסיביות מהם על אלה שלא הולכים עם זה, זה בדיוק בגלל זה. בגלל שהם איבדו את החוש של הצדק והיושר והגינות. הם כבר לא יודעים מה צודק, מה מורלי, מה מוסרי. היום התנהגות של לפני שנתיים, התנהגות של לפני שנתיים היום, היא נחשבת דבר רגיל. To ascend to obvious lies in some small way to become evil oneself.
זאת אומרת, להתנהג ככה זה להפוך להיות רשע. אז זה האינישיישן שהם עושים לקולט. כל העולם עובר עכשיו אינישיאציה, זאת אומרת, כניסה לקאט. וזה מה שקורה דרך המסכה, דרך כל השקרים. אז אנשים פשוט נכנסים לקאט והופכים להיות חברים בה. הם הופכים להיות מרושעים בעצמם. Okay. One standing to resist anything is thus eroded and even, destroyed. היכולת של בן אדם להתנגד לדברים האלה פשוט נשחקת. A society of emasculated liars is easy to control. וחברה של, של שקרנים זו פשוט חברה שקל לשלוט בה. זאת אומרת, מראים להם את השטויות הכי, הכי ברורות והכי בוטות בטלוויזיה, ואת השקרים הכי ברורים. Okay. אבל הם לא יכולים לראות מבעד לזה. זה פשוט עובד עליהם. זה מתקשר בדיוק למה שאמרת, וגם למה שאני אומר, על כל התפיסה הקולקטיביסטית הזאת, שהנאצים הבינו אותה, וגם הקומוניסטים הבינו אותה, ואנחנו פשוט רואים את זה. במאה ה-21, פשוט מתהווה לנגד עינינו.
אני אשמח, קודם כל, אני אשמח שאם אתה יכול, בוא, אני אתן לך כבר שיעורי בית. אם אתה יכול
לתרגם את...
כן, אבל לא.
עכשיו, אני יכול.
לא. בסדר, בסדר, רגע, תשלח לי גם את המקור, ואז תשלח לי גם תרגום של הפסקה הזאת, ואז אני אפרסם את שתיהם, אחת ליד השנייה, אתה מבין מה אני מתכוון? או אני, שלח לי בטקסט את התרגום, ואז אני אחסוך ממני לתרגם, אתה תרגם כבר, ואז אני אפרסם את זה גם בטלגרם, בפייסבוק, ככה שירות קצת, כי זה כן, יש שם משהו, יש שם מילים ומשפטים שכן חודרים, אז זה יעזור. לא חייב עכשיו, כן, לא אפרסם את זה ברגע זה, אז אפשר אחר כך. תגיד לי רגע, התחלת קודם לספר על מה בעצם הקונבוי, מה השיירה, איך היא עשויה להשפיע על העולם או על ארצות אחרות וגם על ישראל. אתה זוכר? רצית להגיד את זה. סבבה. אני אשמח, כן, על זה.
אז תראה, כמו שאני רואה את זה, השיירה הזאת, וכל מה שמתחולל כרגע בקנדה, לדעתי היא מהווה השראה להרבה מדינות אחרות, להרים את האף שלהם. עכשיו תשים לב, זאת אומרת, אני ראיתי גם בפייסבוק ובפלטפורמות אחרות, גם נהגי מסעיות ממדינות אחרות, שאומרים, כל הכבוד לכם, אנחנו איתכם וכו'. וגם בפייסבוק, שאנחנו יכולים לתהות, האם זה מהונדס או לא, האם הקבוצות האלה מהונדסות, אתה רואה פוסטים ותכתובות שאומרות, האם אתם לצידנו? מאיפה אתם בעולם? אנא שתפו. ואז אתה רואה אנשים, כביכול מגיבים, והם מפולין, הם מגרמניה, הם מישראל, הם מאפריקה, הם מסין, כן? אז יכול להיות שהתהליך הזה הוא גלובלי. עכשיו, בוא נשים לב, מתי התהליך הזה בא בדיוק? הוא בא בדיוק ממש כמה שבועות, אפילו פחות מכמה שבועות, ממש שבוע אחרי שמדינות ברחבי עולם התחילו להוריד את הרסטריקשנס שלהם.
נכון.
בריטניה הייתה ראשונה, עכשיו דנמרק, כן, אני מניח שעוד כמה הצטרפו בדרך, ורק בקנדה שאמרו שזה הולך להימשך, כן, הם התחילו עם זה. אז אני תוהה לעצמי, לאן זה יכול להוביל? זאת אומרת, מה, אם בהנחה וכל זה מהונדס, האם כל זה נעשה בכוונה על מנת להחזיר את המנדטים ולהחזיר את הרסטריקשנס, ולהחזיר את כל הזה רק ביותר חזק? או שזה משהו שהוא באמת אמיתי, ואנשים שנמצאים פה פשוט מוחים על התנהגות הממשלה, שהיא לא תואמת למה שקורה בשאר העולם. עכשיו, אני גם רציתי לקשר את זה לישראל, כי בישראל אנחנו גם רואים את אותו מצב, זאת אומרת, אנחנו לא שומעים שבישראל הרסטריקשנס האלה, המנדטים האלה הולכים לרדת מתישהו בקרוב. אם אני לא טועה, זה רק נאמר שזה הולך להמשיך ואפילו חזק יותר. אז זה דברים שאני טועה עליהם פשוט. אין לי את כל התשובות, כמובן אני לא יודע מה זה הולך לעשות, אבל זה דברים ששווה לטעות עליהם ולחשוב לאן זה מוביל ומה זה קורה. בהנחה שזה מונדס, בואו רגע נחשוב על ישראל. האם מצפים גם הישראלים לעשות משהו בסגנון הזה? בתקשורת הישראלית אני לא חושב שדיברו יותר מדי על השיירה הקנדית הזאת. אני חושב שכן, שבישראל, לפני שאני התחברתי לשידור שלך, אני יצא לי לעבור על פני ויינט, ששידרה בלייב, ואני רואה את הטיל פשוט מדבר על זה ש... אני חושב זה אשתו של פולארד, או משהו כזה שם, הם הזכירו, מתה מקורונה, מתה מקוביד.
אז אני חושב לעצמי, עם כל מה שמתחולל בעולם, עם כל זה שאנשים עכשיו אומרים נמאס לנו, אנחנו מרימים את האף שלנו, ואנחנו מרימים את הראש שלנו, ואנחנו דורשים הפסקה של המנדטים האלה. זה מה שאתם מפרסמים? אתם מפרסמים שזה מת מקורונה, וזה מת, כאילו אתם לגמרי בשלכם. בריטניה אומרת, אנחנו הולכים להתייחס לזה כאילו זה שפעת רגילה, דנמרק גם הורידה את הריסטריקשן שלה, ולעומת זאת יש מדינות שפשוט ממשיכות בשלהם, וזה מעלה תהייה.
כן, זה מעלה תהייה, אני מקווה מאוד שקודם כל, שנהגי המסעיות וכל מי שתומך בהם, מדבר על קנדה כרגע, וזה באמת מאות אלפים, לא, זה מיליונים בעצם, שתומכים בכל מה שקורה כרגע בקנדה, כן? בצד הנקרא לו ספונטני אותנטי, שנהגי המסעיות וכל מי ש, וכל המשפחות שלהם וכל מי שתומך בהם, אז רואים את התמיכה הזו, ואנחנו נדע בהם הקרובים, ואני מאוד מקווה שזה יהיה מהר, כי א', קר מאוד, ב', צריך את המסעיות האלה על הכביש, על הכבישים, בשביל להעביר סחורות, ג', עוד פעם, תראה, במלחמת התשה, אנחנו יכולים לנצח, אבל כשהמדינה היא במינוס 30, מאוד, מאוד קשה, כאילו זה די, די ברור שיש פה עניין, כן? זה לא עכשיו קיץ בישראל, שאוקיי, אתה יודע, נוכל לבטיח, נסתדר, זה לא בדיוק ככה. אז זה קצת שונה, חייבים להבין את זה, אנחנו פה בישראל לא מבינים את זה, אז אני אנסה ככה להבהיר את זה פה לקהל הישראלי, זה צריך לאכול שם שומן וחלבונים בשביל לחמם את הגוף, זה לא צחוק.
קשה.
זה לא איזה שתי פרוסות, נתקע איזה פרוסה עם ממרח שוקולד, זה לא עובד בקנדה, רבותיי, חשוב שתבינו את זה, במדינות קרות כאלה צריך מזון לחמם את הגוף, לא לנסוע לחמם את הגוף. מה שבישראל אנחנו רואים קצת בשבוע שבועיים האחרונים, הסערה, אתם רואים מה אתם אוכלים וכמה אתם אוכלים, תחשבו שזה נונסטופ, מינוס 30 ומינוס 10, לא משנה, זה עדיין, זה טמפרטורות מאוד קשות ולא לא ברורות בכלל למוח, ובטח לא לגוף הישראלי, אז יש פה איזה פרק זמן קריטי, אני חושב שצריך להביא לפתרון, או צריך להגיע פתרון מתוך העשייה הזו, ואני מאוד מקווה, אני באמת מתפלל בשביל הקנדים ובשביל כולנו, שיצא מזה משהו מתוק וטוב לכולנו. אני יודע שהפושעים, גם אם הם לא תכננו את זה, יש להם כל הזמן תרחישים, ובדיוק כמו שהקראתי קודם, גם אם יורידו את ההקלות פה, יביאו עכשיו איזה וירוס אחר, את החוקים הדיקטטורים הם כבר העבירו, ואני מזכיר עוד פעם לצופים, הקורונה בעיקרון היא הוגדרה כתרגיל. התרגיל נועד בשביל לקדם דברים אחרים בכלל, את החוקים האלה, חוק ההסמכה הנאצי שעבר פה בישראל, אוקיי? למשל, באנגליה, נגיד יש הקלות עכשיו, אבל מה שהעבירו בחוק זה את מערכת הדירוג החברתית. זאת אומרת, צריך להבין שזה כאילו צעד אחורה, שני צעדים קדימה, בלי שאנחנו בכלל יודעים. אז זה לא נגמר, זה מלחמת התשה, ואנחנו חייבים לנצח בה, כי הילדים שלנו לא יודעים, לא יכולים ולא צריכים להילחם את המלחמה הזו. והם גם, אם אנחנו נעזוב אותה להם, הלך על האנושות. ולכן אנחנו חייבים היום לנצח, אפילו לא מחר, היום. אני, להבנתי, לא תהיה ברירה, אלא להגיע, להבנתי, שוב, הלוואי ואני טועה, הלוואי ואני לא מבין כלום ממה שאני אומר, אבל להבנתי, אי אפשר לנצח את המלחמה הזו עם קליקים ושיתופים ברשתות, את המלחמה הזו צריך לנצח בחוץ, ברחוב, וזה כנראה גם יהיה באלימות. וזה נורא, אבל מההתחלה ידענו שזה עלול להגיע לשם, נדבר על מי שידע, לא על מי שלא ידע, אוקיי? אז צריך לקחת את זה בחשבון ש... מה שבעצם הקנדים עושים היום, זה מרימים את נס המרד, אוקיי? את נס המרד הפיזי, לא נס המרד ברשתות של פייסבוק, לא נס המרד הזה, נס המרד הפיזי, שבגוף אנחנו נצא ונגן על הילדים, בגוף אנחנו נצא ונגן על החופש שלנו, בגוף אנחנו נצא ונגן על הזכויות שלנו, וזה המהפכות של פעם, זה ההפגנות של פעם, זה לא ההפגנות של היום, והגיע הזמן ללמוד מזה, ומבחינתי, אני אומר דוגרי, לא אכפת לי אפילו אם תהיה מחאת שיירות פה בישראל מהונדסת או לא, העיקר להחזיר לנו את השפיות ואת החופש. זה כל כך חשוב, כי אני אומר עוד פעם, הילדים שלנו לא מוכנים לזה בכלל. אנחנו הדור האחרון שעוד איכשהו, מסוגל להתמודד עם זה. איכשהו, גם, לא, ההורים שלנו יותר חזקים מהבחינה הזו. אנחנו דור של כוסיות כבר, אתה מבין? אנחנו עם עכבר, ומקלדת, וסמארט, ויאללה, זה...
אז תחשוב על הדור החדש, תחשוב על ג'נריישן Z, על הילדים שהיום הם כבר בטיק טוק, ו...
לא, הם כולם ככה, כן.
כן, כן, לא.
ההדרה עצמית חסרת כל בסיס, ומי שאשם, חוץ מהתאגידים, כן? זה ההורים. כן. ההורים, אתם, אני אומר השם, אז עזבו את המילה אשמה, אחראים, אוקיי? אתם, האחריות הזו היא בידיים שלכם, וכל עוד לילדים שלכם יש את הטלפונים החכמים האלה, שהם כלי נשק, הם כלי ריגול, הם כלי לשינוי התודעה ושינוי המוח, אתם מאפשרים להם את זה, זה חלי על הבפלה, זה אסור, אסור, זה אסור, אל תחכו שיהיה איזה חוק נגד זה, כי אתם רואים מי מחוקק את החוקים, זה אותם פושעים, אתם האחראים לילדים שלכם, תוציאו מהם את המכשירים האלה, כי זה דופק את כולם. ואגב, עוד דבר, בהקשר הזה וגם בהקשר של הקונבוי, של השיירה, ומה שאמרת קודם, שיש עוד קבוצות שנפתחות, ואוקיי, מי איתנו, תגידו מאיפה אתם, כל הקטע הזה. חייבים לזכור שכל המידע ברשתות מנותר ומנותח, ועל פי הניתוח הזה מוצאים לנו עוד מידע בשביל לבדוק אותנו, סוגרים אותנו בקבוצות, לבדוק תגובות. אז אני אומר עוד פעם, זה רק מחזק. למרות שכולנו אומרים, זה מלחמת תודעה, ואתה יודע, שיש בזה המון נכון, בשביל קודם כל להבין מה קורה פה, ואז לקחת צד, אבל הפעולה היא לא ברשתות. הפעולה חייבת להתבצע בעולם הפיזי. בעולם הפיזי ש...
כמו שהקנדים עושים.
בדיוק, בדיוק. בעולם הפיזי שבצורה כל כך נוחה, מאז 2007-2008, מאז הסמארטפונס, נטשנו את העולם הפיזי. מה זה? נכון. איזה מין בני אדם אנחנו? אז אני אומר, מה שהקנדים עושים, תראה, הם מרימים פה, אני מוסיף כאילו עוד נדבחים פה ליוזמה ולהרמת הדגל הזאת של נגד חובת זריקות, נגד חובת מסכות, נגד חובת פשיעה, אוקיי? זה ממש מכריחים אנשים לפשוע, אבל בנוסף לזה, הקנדים מרימים פה נס, דגל מאוד מאוד רציני גם לעזוב את העולם הדיגיטלי, ולצאת החוצה, והם עושים את זה במינוס 30, שזה fucking full respect, כאילו אין לי מילים לזה, אין לי מילים לזה.
זה
פשוט, באמת, אני גם אמרתי אתמול לטוני, אני גאה בכם, אני לא קנדי, ואני כאילו full respect, אחי, סחטן, אני אומר לך, אני מתפלל שהם יצליחו, כי כולנו, כמו שהקראת קודם, המלחמת התשה הזו, אוקיי? זה בשביל להשפיל את האדם ולחנוך אותו לתוך הקאט הזו, רוב האנשים כבר נחנכו אליה בלי לזהות בכלל מה קורה, חלק שהם על הדרך מזהים, לא מזהים, אבל הם חצי דרך בחניכה, ונשארים מעט מאוד אנשים שהם ערים, חדים ולא רוצים להיחנך לקאט הזו, ואנחנו חייבים להחזיק מעמד ולנצח בשביל כולם ובשביל הילדים שלנו כמובן. אז כן, תום, אני...
כן. אז אתה יודע, זה מוביל אותי לאיזה נקודה שאני דיברתי עליה באיזה סרטון שהוצאתי לפני יומיים, שזה הפתרון. וכמו שאני רואה את זה, עם כל הכבוד להפגנות ולמחאות ולהשכמות ולשיירות, הכל טוב יפה ונפלא. אבל הפתרון לדעתי, יכולים להיות רק שתיים. זה לא פתרון שהוא ייחודי למצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, של קוביד. זה פתרון שהוא הפתרון שהוא, שאלה שתי הפתרונות שתמיד עומדים לרשותם של עמים שנקלעו למצב, כמו שאנחנו נקננו אליו עכשיו, שזה אותו מצב שהיה במלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם הראשונה, ובמשטרים דיקטטוריים, וברוסיה סובייטית וכו' וכו'. ושתי הפתרונות האלה הם ככה. זה או פוליטי או חברתי. עכשיו, הפתרון הפוליטי זה כמו שארי אבני ניסה לעשות. וזה היה מצוין, אתה יודע, כשזה התחיל, אני ממש, כשארי אבני התחיל עם מה שהוא עשה, אני ממש כולי הייתי תקווה. אתה והצופים שלך בוודאי יודעים על מה אני מדבר.
בוא.
כן,
אז דוקטור ארי אבני הוציא מפלגה, והוא כיוון למשרד הבריאות. ואיך שהוא אמר את זה, אני נמלאתי צער, כי אני ידעתי כבר מההתחלה שהשבר הזה הולך להיות מאוד מאוד עמוק, וזה שבר פוליטי ברמה הכי גדולה שיש, כי אני מההתחלה זיהיתי את השקר. וכשאתה מקים מפלגה שהיא מפלגת שורשים, כמו מפלגת רפא, היא חייבת לכוון לראשות הממשלה אם היא רוצה באמת להביא לאיזשהו שינוי. לא, לא, לא למשרד הבריאות. והיא גם צריכה לפעול כקהילה וכתנועה, גם מחוץ למערכת הבחירות. כמו נגיד, לצורך העניין, אתן לך דוגמה, כמו תנועת זו ארצנו של משה פייגלין, שפעלה בתקופת אוסלו. ותוך כדי כך, משה פייגלין גם באמת התקדם לבחירות ולהיכנס לכנסת ולפוליטיקה וכו'. אז זה הפתרון הראשון, ואני מאוד הצטערתי שקודם כל שאנחנו לא שומעים על רפא היום, שהם לא עשו יותר רעש, שעם ישראל לא כולו, וכל הערים של היום לא נעמדו מאחורי המפלגה הזאת, כמו שאני ציפיתי שיהיה, גם כי זה היה אותרי אז, והרבה האמינו שהדבר הזה אמיתי, ולא היו כל כך הרבה ערים כמו שהיום. בכל מקרה זה פתרון אחד, שעדיין אפשר לעשות אותו גם היום, זאת אומרת גם היום, קהילת הערים יכולה להתאחד ולהגיד, כל לוחמי הצדק של פייסבוק ושל כולם, הם יכולים לבוא ביחד ולהגיד, אנחנו מקימים מפלגה ואנחנו רוצים לכנסת, אנחנו ניקח את השלטון, אנחנו נשנה אותו. בדיוק כמו שג'ורג' וושינגטון עשה, או מהטמה גנדי עשה, או זאב ז'בוטינסקי עשה, וגם החבר'ה הרעים, גם היטלר ולנין, מה הם עשו? הם התחילו עם הרדלים. אבל הם עברו למפלגה, לקחו את השלטון, ואז עשו מהפכה שלטונית. אז זה הפתרון האחד שאני רואה שהוא אפשרי ושהוא אופציה, אוקיי? Okay. עם ישראל. והפתרון השני הוא הפתרון החברתי. שכמו שאני רואה אותו, זה מבצע ההתנתקות, שאתה ראיינת את שי קרמוסטה, שדיבר על זה והוא הקים את קהילת המתנתקים, קהילת המתנתקים, למי שלא יודע, בצפון אמריקה יש לזה מקבילה, אוקיי? וזה נקרא אנרקפולקו, אם אני לא טועה, וזה התנועה האנרכיסטית. אלה שאומרים שצריך בכלל לבטל את כל הרעיון הזה של משטר ושל מדינה, כי זה בעצם רעיון קש של מערכת, של שליטים ששולטים בנו, ואנחנו לא צריכים את זה. מה שאנחנו צריכים זה את החוק הטבעי, בני אדם צריכים להיות חופשיים לחלוטין, וככה לנהל את חייהם בצורה הכי טובה, וכל המצב הזה הוא בעצם פסה ואינו נחוץ. אז זו המקבילה שקיימת בארצות הברית, בקנדה היא פחות חזקה, אבל זה משהו שהוא קיים. ועכשיו זה משהו חדש, כי הנוטציה הזאת אף פעם לא הייתה קיימת למעשה בישראל. לא היה רעיון של תנועה אנרכיסטית, של להביא שינוי ברמה הזאת. ובאמת, קוביד הוליד את העניין הזה בישראל. אז זה הדבר השני שאפשר לעשות, אוקיי? שזה חברתי, זה פשוט לקום ולהתנתק. לדעתי זה משהו שיכול להיעשות רק אם יש בו, בתוכו, אם הוא מכיל בתוכו באמת עשרות, אם לא מאות אלפים של אזרחים במדינת ישראל. זאת אומרת, כמות כזאת משמעותית של אנשים, שלא רק שיש לה את היכולת באמת לקום וללכת, כי ככל שיש יותר אנשים, ככה הם גם יכולים לתמוך בעצמם. 5-6 אנשים ילכו למדבר, הם ימותו תוך יום-יומיים.
אולי יותר, אבל כן, נכון.
כן. לא, בסדר, יהיה להם מאוד קשה, הם יצטרכו למצוא מקורות מים, והם יצטרכו לבנות את כל התשתיות בעצמם, ולמצוא איך לחיות בכל זאת. אבל עשרות ומאות אלפי אנשים, לא רק שהם יהיו יכולים לעשות את הדברים האלה בעצמם, היציאה שלהם, וההתנתקות שלהם מהמדינה, של מסה כזאת של אנשים, תפגע במדינה אפילו לרמה שתקריס אותה. אוקיי? אם לתת אנלוגיה, אם אתה עכשיו קוראת לי אצבע, אז אני אדמם קצת, אבל אני לא אמור. לעומת זאת, אם אתה תולש את כל היד שלי, הזמן שלי מאוד קצר. נכון. את כל הזרוע שלי, אז הזמן שלי מאוד קצר. אז זו האופציה השנייה שמוביל אותה שי קרמוסטה. אני מאוד מאחל לו, מכיוון שאני לא רואה פתרון הפוליטי זז לאנשהו, ואנשים לא ססים לפעול במישור הזה, אז אני מאוד מקווה לשי קרמוסטה שהוא כן יצליח, כמובן בעזרתך ובעזרת כל האנשים הטובים שמראיינים אותו ושעוזרים לו ושנמצאים מאחוריו, שבאמת יגדיל את הקהילה, יצרף אליה עוד חברים, ואולי ישראל תצליח במישור הזה. חוץ מזה, שי, אני אגיד לך את האמת, בכל הקטע הזה של ההפגנות, שאני יודע שגם אתה הולך ומדבר, אני לא רואה בזה שום פתרון. כי הרי מה זה הפגנה בעצם? הפגנה זה, איך אומרים אפיל בעברית? אפילינג לשלטון, זה כאילו אתה בא ואתה מדבר לשלטון שייתן לך את הזכויות שלך בחזרה. אוקיי, אתה הולך ואתה עושה להם הפגנה ואתה אומר, ואתה בוכה להם, תחזירו לי את מה שלקחתם לי. והם לא מתכוונים לעשות את זה. אז או שאתה לוקח את זה מהם בחזרה, דרך השיטה הפוליטית, או שאתה פשוט מתנתק מהם, ואתה הולך ומקים משהו חדש משל עצמך. חשוב לציין שבדרך הזאת של הפתרון ההתנתקותי, יש בזה סכנה מאוד מרובה, כי שום דבר לא מונע מהאויב לבוא ולפנות אותך ולהזיז אותך עם כוחות צבא וכוחות משטרה. ראה ערך הבדואים בנגב, קהילת גוש קטיף, קהילת השומרונים, שפירקו אותם ופינו אותם וגם גוש קטיף וכו'. אז אלה שתי הפתרונות, ואני חושב שכשאנחנו נגיע למישור הזה שבו ההתנתקות מתחילה, הפעם ההתנתקות בניגוד לגוש קטיף לא באה מהצד של הממשלה, היא באה דווקא מהצד של האזרחים. כשזה יגיע, זה יהיה רק שיש שבר מאוד 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 עמוק בחברה הישראלית. זאת אומרת, זה יהיה השלב שבו אנשים אולי יאספו אותם למחנות ריכוז, או אלוהים יודע מה, הם כבר יהיו בזריקה עשירית, והם כבר ממש לא ירצו את זה, ויבואו אליהם הביתה עם הזריקים, ויעשו להם את זה בכוח. לך תדע. אז אלה שתי הפתרונות. אני כן חושב שצריך להעיר אנשים, לעשות פעילות שטח, כמו שאני אמרתי שצריך לעשות, לצאת מהבתים, לדפוק לאנשים על הדלת, ולצרף אותם למפלגה ולתנועה פוליטית, ולהזיז אנשים בכיוון הזה. אבל כמו שאני רואה את זה, הקהילת המתנתקים כן צוברת תאוצה, והיא זזה בכיוון הזה, אז אני מאחל לה רק בהצלחה. ואלה שתי הפתרונות.
האמת שאלה שני פתרונות שהם הולכים בדרכים שונות, זאת אומרת, מנוגדות, זאת אומרת, אי אפשר גם וגם, זה או-או. אוקיי? זאת אומרת, אני בזמנו, לא יודע, לפני שנה, שנתיים, לא זוכר כמה זמן, אמרתי, בוא נקים תנועה, אוקיי? תנועה שיש לה, שאנחנו מסכימים על, לא יודע, 10 רעיונות, או 10 עקרונות, או איזשהו כמות עקרונות מסוימת, התנועה הזאת תגדל, כשיהיה, לא יודע, 100,000 איש, 200,000 איש, נקים גם מפלגה, זאת אומרת, ואז את התנועה הזאת תייצג מפלגה, שתחדור לכנסת, אוקיי, אוקיי. זה לא קרה, אז באמת, האפשרות השנייה, זה לחתוך את חבל הטבור מהמדינה המזורגגת הזאת, אוקיי? שרק פוגעת בנו, וזה להתנתק, בכל הרמות האפשריות, וזה דורש הרבה מאמץ, הרבה בגרות, הרבה ויתורים של אנשים על הרגלים ונוחות, או מה שאנחנו קוראים להם נוחות, כן? זה דורש הרבה, אני מאוד מקווה שאנשים היום מוכנים לזה, אני לא יודע, אני לא חושב שהם שם, זה הבעיה, אומנם הם שם בקבוצות, אבל במציאות הפיזית, אני מאוד מקווה שהם שם, אני לא יודע, כי זה להתנתק, זה אומר להתחיל מההתחלה, הכל, דברים שאימא ואבא וסבא וסבתא התחילו עבורנו, אנחנו צריכים לעשות שוב, חומה ומגדל, כאילו את כל, אני בכוונה לא נכנס לפרטים, אבל זה אומר להתחיל הכל מההתחלה, אוקיי? ויש בזה המון טוב, אני חושב, אבל זה דורש מרוב האנשים היום המון. אני יודע שלי אין בעיה לעשות את זה, כי אני גדלתי, סליחה, אני חייתי ככה בעודו הרבה שנים, בצורה מאוד מנותקת, בג'ונגל, אז אני יודע שאני יכול לעשות את זה, ואם אני יכול לעשות את זה, אז גם המשפחה שלי תעשה את זה. אבל אין הרבה אנשים שיודעים או יכולים בכלל לעשות את זה, ובטח לעזור לאחרים, אוקיי? זה אומר מחסה, זה אומר מים, זה אומר אנרגיה, זה אומר... אני לא מדבר אנרגיה, להתאים את הטלפון, בלי טלפונים, כאילו. אתה, לא, אבל אתה מביא אנשים מסוגלים לעזור את הטלפון, טוב, אני רוצה את האוהל שם, ואז הם חוזרים לטלפון. זה לא עובד ככה, זה לוותר. על כל מנעמי, במרכאות, החיים שלנו, בשביל להיות חופשי. וזה ויתור. זה ויתור. אז לא יודע כמה אנחנו שם, אין ספק שהקבוצות האלה גדלות, ורוב האנשים, אבל תבין, לא יודע אם רוב, אבל הרבה אנשים נכנסים לקבוצות האלה, ואיך אני מבטל דוח על מסכה, איך אני מבטל דוח חנייה, איך... הם לא התבגרו, לא גדלו, לא הבינו.
אם אתה שואל שאלה כזאת, אם אתה שואל שאלה כזאת, איך אתה מבטל דוח על חנייה, זה רק סימן שאתה רוצה להישאר בתוך המערכת, ואתה מנסה... אחרת הדוח הזה לא היה מעניין אותך. אני ראיתי סרטון של מישהי שבוכה מול המצלמה, שהיא לא רוצה לשים מסכה, כי זה ממש מפריע לה בחיים, אבל היא מפחדת מהכנס. אז אתה יודע, אני שומע את זה ואני חושב לעצמי, אני חושב שאני גם הולך להוציא סרטון בעניין הזה בעוד כמה ימים, אני שומע על הדבר הזה ואני חושב לעצמי, אם את מגיעה לבית משפט ואת מפסידה, רק בגלל שרצית לנשום ורצית שיהיה לך את הזכות לנשום, והשופט קבע שצריכה לשלם 500 או 1,000 שקל קנס, אז הבעיה שלך היא הרבה יותר חמורה מהקנס הזה. זאת אומרת, את צריכה להבין, זאת אומרת שאין לך מנוס מזה, את חייבת לחסום את הנשימה שלך, כאילו.
נכון.
אם זה לא גורם לאנשים לרצות להתנתק, אז אני לא יודע מה. הבעיה בחברה
הישראלית... לרוב האנשים זה לא, אתה רואה שלא.
זה לא, אז כן, הדוקטרינת הציות העיוור מוטמעת באנשים שבחברה הישראלית, מפני שהם יוצאי המערכת הצבאית, וזה מה שלימדו אותם, זה נמצא גם במערכת החינוך. זה כל כך מושרש בתודעה ובתרבות הישראלית, שאנשים פשוט מתייצבים לצו השעה, וגם אם הם לא מאמינים בצו השעה, הם לפחות מחונכים לעשות מה שאומרים להם.
אתה יודע.
הם לא כמו הקנדים שילכו לשרוף איזה מקדונלדס או משהו, כן?
כן, כן, נכון.
או כמו האמריקאים שהלכו ויפרצו לבית הלבן.
כן, לא, אומרים שגם זה היה קונטרול אופוזישן, אבל anyway,
חד וחלק, זה היה בימוי, זה היה סטייץ, אבל הם כן עושים דברים מהסוג הזה בלי שום קשר, שתדע, הם מאוד, האמריקאים הם מאוד, all for freedom, כן? לא כל כך המדינות הליברליות, אבל כן המדינות האדומות, הטקסניות וכו'. היום בטקסס.
לא, לגמרי.
אין שום דבר.
ברור, טקסס גם הגישה את ה... לא יודע אם אתה יודע, אבל טקסס הגישה וואחד תלונה, תביעה, כאילו נגד כל החובות האלה, נגד כל הקורונה, על פשע רצח עם, פשע נגד האנושות, כל, מה שקורה באנגליה, אוקיי, אני לא יודע כמה אתה מודע, אבל לא ניכנס לזה כרגע, מה שקורה באנגליה, קורה בטקסס יותר חזק, אוקיי, פשוט פה בישראל לא מודעים לזה כל כך, אבל אני אנסה לעשות לזה קופי פייסט לישראל, מקווה שנצליח, נראה. אגב, אסף כתב פה, שזה, אנחנו מדברים על סוג של יציאת מצרים, זאת אומרת, לעזוב את הבתים, ואת התנורים, ואת המזגנים, ואת המסכים, ואת הבגדים, לעזוב ולצאת. עכשיו, אנשים בטח בראש, טוב, אבל אנחנו יכולים לצאת עם ווייז. ואני כאילו, לא. לא הבנת. כן, אבל זה המצב היום. שאנשים יכולים להגיד, טוב, יאללה, אני מוכן, הרזתי את המתן.
אוי ואבוי, לא. כן, לא, זה שינוי תודעתי רציני. זאת אומרת, אנשים ממש צריכים להתנתק מהציצי שהם ינקו ממנו.
כן.
אם הם רוצים...
חלב עם פלוריד. כן, ינקו חלב עם פלוריד. טוב, תום ג'ייקוב מקנדה, קודם כל תודה רבה על הזמן שלך, אני יודע שזה שעות אחרות ואתה קמת מוקדם במיוחד, למרות שהכלב העיר אותך, אבל קמת מוקדם במיוחד לשידור הזה, אז תודה על ההשתדלות למען עם ישראל, תודה על החדות הבחנה, על המילים הטובות ועל כל מה שיתפת מהזווית שלך עם מה שקורה בקנדה, זה בסך הכל חשוב לדבר על זה, אתמול עשיתי את זה באנגלית והיום אני עושה את זה בעברית איתך וזה, אני חושב זה מעולה, בטח לקהל הישראלי. זהו, מקווה, תעדכן אותי אם יש דברים לעדכן, תעדכן, תמיד אתה יכול לעלות לשידור פה, מיוחד לעדכן פה את החבר'ה, אתה יודע, ואם תוכל באמת לתרגם את הקטע ההוא ולשלוח לי, זה יהיה גם, אני חושב, יפה מאוד, וכשתוציא את הסרטון הזה שאמרת, אז גם, תשלח לי ואני אשתף אותו כמובן.
בשמחה רבה, אני אשמח לעשות את זה, אני אשלח לך את החומרים שלי, אני מאוד מודה לך על ההזמנה היום, אני מודה לך על הזמן, שהקדשת לי וששמעת אותי וגם על הדברים שאתה אמרת וזהו, תודה רבה לך שאנחנו כנראה נדבר בקרוב שם
אחלה, תודה רבה לכולכם הלוואי ונגיע למצב של קנדה, גם אם לא ידוע מה יקרה שם מחר הלוואי ונגיע לפחות למצב הזה של קנדה, כי זה מצב...
בוא נראה איך כל העניין הזה יתפתח, גם בישראל, כי הנה, אז עכשיו מקימים קבוצה גם בישראל, ומנסים להזיז משהו, אז בוא נראה איך הישראלים יגיבו לזה, זה יהיה מעניין לראות.
בוא נראה. יאללה, תודה רבה לך, תום, תשמור על עצמך חם, פגש בשמחות.
תודה רבה, גם אתה.
ביי ביי בינתיים.
ביי בינתיים.
ביי, כל טוב.